שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק פרנפס. הרופא וגושתו עם גלית רוזנברג. בוקר טוב.
בוקר טוב.
כמו שאתם שומעים, היום זה פרק מיוחד של הפודקאסט שלנו, שי עגנון בעברית. זה פרק שבו אנחנו מארחים את גלית רוזנברג, חברה טובה שלי, ואוהבת עגנון.
הכל נכון.
למדנו ביחד אצל עמוס עוז.
נכון.
איזה כיף זה היה. וחוץ מזה גם גלית תעזור לנו בפן מקצועי של הסיפור של היום. גלית, מה את עושה?
אני עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, מטפלת באנשים עשרות שנים, בתחומים של התמכרויות, חרדות, הפרעות אכילה, טראומה.
טוב, אז גלית, היום יש לנו פציינט מעניין בשבילך.
כן, מאוד.
ברופא וגושתו, הרופא ממש מספר את זה כאילו שהוא מספר את זה לפסיכולוג, נכון?
כן. אמנם הוא מתחיל כאילו בשיחה עם ידיד, אבל לאט לאט, ככל שהסיפור מתפתח, אנחנו מבינים שבעצם מדובר, שהסיפור מסופר למטפל, לפסיכואנליטיקאי.
אוקיי.
כשאנחנו מדברים על וינה בקצת כמה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואנחנו יודעים שהתיאוריה של פרויד הלכה ותפסה יותר ויותר מקום בשנים האלה. בעצם מדובר על פרויד, יונג, אדלר, הם ככה הובילו, ובשנים האלה זה הלך ותפס תאוצה, והתורה שלהם הלכה והפכה להיות מקובלת, ובאמת הרבה אנשים הלכו לטיפול, מה שנקרא היום פסיכואנליזה, ובאמת זה כנראה מה שקורה בסיפור שלנו.
אז הרופא וגושתו, בואו נראה מה מספר הרופא, באמת למי שאת אומרת, לידיד או למטפל או לשניהם. כשנכנסתי לשמש בבית החולים, מצאתי אחות רחמנית, בחורה בלונדינית, שהייתה אהובה על הכל, וכל החולים סיפרו בשבחה. כשהיו שומעים כל רגליה, היו זוקפים עצמם ממיטותיהם ומושיטים את ידיהם כנגדה, כבנים יחידים לקראת אמותיהם. וכל אחד ואחד היה אומר, אחות, אחות, בואי אצלי. אפילו הזעפנים, שכל העולם מכעיסם, כיוון שנגלתה היא עליהם, נתפשטו כמתי פניהם ונסתלק כעסם, והיו ממהרים לעשות ציווייה. והיא לא נהגה לצוות, אלא חיוך שהקיף את פיה הביאם לידי ציות. יתרות על חיוכה, עיניה מהן תכלת שחורה, שכל שהייתה מביטה בו, ראה את עצמו כאילו הוא עיקרו של עולם. פעם אחת שאלתי את עצמי, כוח זה מייכן הוא? כיוון שנגלו עיניה עליי, הייתי כשאר החולים. והיא לא נתכוונה לי, כשם שלא נתכוונה לשום אדם במיוחד, שלא הייתה שוקה של אותה ריבה על איש, אלא חיוך זה שבשפתותיה, ותחלת שחורה זו שבעיניה, תוספת יתרון הייתה בהם, שעשו מעצמם יותר ממה שביקשה אדונתם. הדייכן הייתה אהובה ומקובלת על הבריות, עד שאפילו חברותיה נהגו בה חיבה ורעות.
הבחור שלנו אומר, אחות אחות בואי אליי, אבל בעצם מה שאנחנו שומעים שהוא אומר זה, אמא אמא בואי אליי. גם העניין שהוא ככה מרגיש כמו כולם ולא איזה משהו מיוחד. אנחנו נסמן את זה ונתייחס לזה בהמשך.
יפה, מעולה. כן, הוא אומר באמת שהחולים מושיטים את ידיהם כנגדה כבנים יחידים לקראת אמותיהם. בדיוק כמו, כן. כמו שאמרת. כן, זה משפט מעניין.
זה תחושה ואיזה כמיהה לאימא.
נכון. אומר הרופא על האחות, אותה ריבה ישרה בעיניי כשם שישרה בעיני הכל. אבל הוסיף שאף אני ישרתי בעיניה. והלא כל אדם יכול לומר כן, אלא אחרים לא הגיסו דעתם, ואני הגסתי דעתי ונשאה לי. הגסתי דעתי, זאת אומרת, הפכתי דעתי להיות יותר גסה, כלומר, העזתי בעצם, ולא פחדתי מדחייה. והוא אומר באיזו צורה די מוזרה, רק בגלל שאני זה שביקש, אז היא נשאה לי. כן?
כן.
זה קצת מוזר. טוב, מה, איזה מחשבות ראשונות ככה על הפציינט שלנו?
הדבר הראשון זה איך הוא פונה. הוא הולך, הוא הגיע לטיפול, אנחנו גם יודעים, בגלל שקוראים לסיפור הרופא וגרושתו, אנחנו יודעים בעצם שהוא הגיע לטיפול, למה הוא הגיע לטיפול? בגלל שהיה לו איזשהו סבל נפשי.
אוקיי.
זה מה שהביא אותו לשם, זה מה שמביא בדרך כלל אנשים לטיפול.
אוקיי.
עכשיו, כשהוא מתחיל ובונה את העלילה שלנו, אז הוא מדבר קודם על, איך הוא פגש אותה. וזה החלקים הטובים, בעצם החיוביים, המחיים שלו. זה שהוא מעיז, זה שהוא מרשה לעצמו לבוא ולדבר איתה, כנראה שהייתה אחות מאוד מאוד מבוקשת וכולם רצו בחברתה, אבל הוא הצליח.
כן.
אז היה לו מאוד חשוב לספר למטפל שלנו את החלקים החיוביים שלו.
אוקיי.
את החלקים המחיים.
אז הוא התחיל טוב.
התחיל טוב.
ולא עובר הרבה זמן, אני מדלג על, איזה עמוד או שניים כאן שבה הוא מספר איך הוא מחזר אחריה, חיזור מאוד קצר. ואפקטיבי, כן?
כן.
ומצליח לזכות בליבה, וזה די מהר מתקלקל.
אני רק רוצה להגיד משהו על העניין של תקופת החיזורים, זה לכאורה היה נורא רומנטי, אבל אם אנחנו ככה מקשיבים למה היה בתוך הקשר, אתה רואה שלא היה שם הרבה. למשל, העניין של למה תנסעי לי, אז הוא מספר שהילדים אמרו, מדובר בגבר ואישה, בבעל ואישה. ואז תנסעי לי, וזה מה שהביא אותו לבקש מן הניסויים, הוא לא מדבר על התוכן, או בעצם שהיה איזה משהו בקשר ביניהם, שבגללו הוא אומר, וואו, אני כל כך אוהב אותך, כי את ככה וככה וככה, אלא הילדים אמרו, והקשיבי לטיפש כמוני, ו...
כן, כן. וביקש. הקטע גלית שגלית מתייחסת אליו, הוא באמת טיפה בהמשך, אולי אני אקריא אותו שנייה. Mm-hmm. הם יוצאים לאיזה דייט, זה הדייט הראשון שלהם, כן, הם יוצאים לאיזה דייט, והוא אומר ככה, מתישהו, היו שם תינוקות משחקים, ראו אותנו והתלחשו. אמרתי לדינה, יודעת את גבירתי במאה תינוקות משיחים, משיחים הם בנו. אמרה היא, אפשר. אמרתי לה, יודעת את מה אמרו? אמרו, הוא והיא חתן וקלה. העדימו פניה ואמרה, אפשר, אמרו כן. וזה באמת מכניס להם איכשהו את הרעיון הזה של אולי נתחתן.
לא כי את חכמה, ואני כל כך אוהב את ההתייחסות שלך למאורעות החיים, אלא פשוט התינוקות אמרו.
בדיוק ככה.
וזה מה שהוא גם בחר לספר למטפל. אנחנו נכון. כל הזמן צריכים לזכור שהוא מספר את הסיפור.
נכון.
וכך הוא בחר להציג את זה.
נכון, נכון. באיזו צורה כמעט אגבית כזאת,
כן.
כאילו מוזרה.
כן.
אוקיי. כן. Okay. אז הוא מציע, באמת כנראה בגלל שהתינוקות האלה העלו את הרעיון, וגם בגלל שהיא מאוד מאוד מבוקשת, אבל אולי לא באמת בגלל שהוא באמת רוצה אותה, לא יודעים עוד, נכון? הוא מציע, הכל טוב, ודי מהר דברים קצת מתחילים להתקלקל. אז אני רוצה להגיע להתחלה. אולי המילה השלילית הראשונה שקורית בסיפור. הוא אומר, אבל תחלת שחורה זו, הוא התייחס מקודם כבר לעיניים שלה, שהן בצבע של תחלת שחורה. כן? תחלת שחורה זו שבעיניה היא שחירה כעננה שעומדת להוריד דמעות. פעם אחת שאלתי אותה, נתנה בי עיניה ולא השיבה לי. חזרתי ושאלתי, תלתה עצמה על ליבי ואמרה, אין אתה יודע כמה חביב אתה עליי ועד איכן אני אוהבת אותך. וחיוכה הקיף את שפתיה הנוגות. זה החיוך שהעביר אותי על דעתי מחמת מתקו ומחמת יגונו. שאלתי את עצמי מי אוהבת אותי, מה מקום לעצבות זו? שם הבני המשפחתה, עניים? אמרה לי, עמידים הם. שם הנתנה אמונתה לאדם אחר שתנסה לו? אמרה לי, פנויה אני לעצמי. התחלתי מציק לה. כפלה לי חיבתה ושתקה. אף על פי כן התחלתי בודק בקרוביה, שמה העשירים היו וירדו מנכסיהם, והרי מצטערת עליהם, שמעתי שמקצתם בעלי חרושת ומקצתם אנשי שם בשאר מקצועות, ופרנסתם מצויה ברווח. נתגאה ליבי בי. אני בן עניים, בנו של פחח אני, מדקדק בלבושי. אף על פי שהיא לא השגיחה בבגדים, אלא אם הייתי מבקש ממנה להביט בהם. יתר על כן כפלתי לחיבתי. דבר זה למעלה מן ההיגיון, שהרי כל חיבתי כבר ניתנה לה, ואף היא כל חיבתה עליי. אבל אותה חיבה, שמץ עצבות היה בה, שהטילה טיפה מרה בשמחתי. אז אנחנו כבר רואים איזה סוג התנהגות משונה כזה, נכון? הוא פתאום מחליט שהיא עצובה,
כן.
היא אומרת לו הכל בסדר, והוא ממשיך לחפור.
בעצם גם ההתייחסות שלו לתוך הקלקול הזה, זה דרך העיניים שלה.
כן.
זה משהו שהוא לא רואה את כולה. זה מה שנקרא חלקי אובייקט. כלומר. הוא רק רואה חלקים.
כן.
הוא לא רואה איזה משהו אינטגרטיבי, שזה גם מכניס אותו אחר כך לתוך האובססיות ולתוך הקושי. הוא רואה חלקים, הוא יכול להגיד היא מאוד מעניינת, או עוד פעם הוא מתייחס להמון דברים חיצוניים ולא לדברים פנימיים, כמו הבקשת נישואים לילדים. עכשיו הוא מתייחס לעיניים, הוא אוהב אותה כי יש לה קרובים עשירים, אז פתאום משהו שאף פעם לא מתייחס בעצם לאישיות שלה או למשהו שלה בכללותו.
נכון. הוא גם מדבר, תריך, הוא מדבר על זה שאצלה יש קרובים עשירים, הוא בן פחח עני.
כן.
הוא מדקדק בלבושו כשהוא בן פחח עני, כן? כאילו ממש מנובוריש כזה כמעט באקסטרים, כן. נכון? של מישהו שהגיע מעוני ועכשיו הוא נורא חשוב לו בלבושו, והיא אחת כזאת שנוח לה כנראה בסטטוס היותר גבוה שלה, היא לא מדקדקת בלבושו,
כן.
נכון?
אלא רק לא היא... צריכה להתאמץ.
היא לא צריכה להתאמץ, זה בעל הטבעי. כן. מעניין כמה זה חשוב לו, המעמד כן. שלה, וזה שהיא כל כך מבוקשת ושהיא ממשפחה עשירה, זה ממש ממש חשוב לו. טוב, אנחנו רואים שהוא טיפה באמת מתחיל משהו להציק לו, אני לא רוצה להיות לכל איזו אובססיה, כן? אבל משהו מציק לו, נדמה לו שהוא מגלה שם איזה עצבות או משהו כזה, והוא לא מפסיק, כן? למרות שהיא אומרת לו, בוא תרד מזה, הכל טוב, הוא לא מפסיק. יום אחד, אחר הצהריים, נכנסתי לבקרה. אותה שעה פנויה הייתה מן החולים והייתה יושבת בחדרה ותפרה לה סמלה חדשה. נטלתי את שולי הסמלה והחלקתי אותם והגבעתי עיניי. כנגדה. תלתה עיניה בעיניי ואמרה, דברים היו לי עם אחר. ראתה שלא ירדתי לסוף דבריה, עמדה ופרשה לי. רפה ליבי ואחזתה ניצינה. שתקתי ולא אמרתי כלום. אחר כך אמרתי לה, דבר מעין זה לא היה עולה ליבי. כיוון שאמרתי כך, ישבתי תוהה ומשתומם. תוהה על שלוותי ומשתומם עליה, על שעשתה מעשה שאינו לפי כבודה. אף על פי כן נהגתי עמה כתמול שלשום, כאילו לא הפסידה ולא כלום. ובאמת אותה שעה לא הפסידה בעיניי, והייתה חביבה עליי כשעה ראשונה. כיוון שראתה כך, חזר השחוק לשעשע את שפתיה. אבל עיניה היו בלומות כמי שיוצא מאפלה לאפלה. שאלתי אותה, איזהו אותו אדם שהניחך ולא נשא אותך לאישה? נשתמתה ולא ענתה לי. אמרתי לה, לא רואה דינה שאין לי תאומת עלייך, אלא סקרנות שיש בי מביאה אותי לידי שאלה זו. ובכן, אמרי לי, יקירתי, מי הוא זה? אמרה לי, מה אכפת לך עם שמו כך או כך? אמרתי לה, אף על פי כן, אמרה לי את שמו. אמרתי לה, דוצנט הוא או פרופסור? אמרה, פקיד הוא. הרהרתי בלבי, פקידים גדולים משמשים אצל קרוביה, דעתנים ומלומדים וממציאים, ודאי לגדול שבכולם נתנה את ליבה. בעצם אין חילוק מי הוא זה שאותה אישה שאהובה עליי מכל העולם נתנה לו אהבתה, אלא להשיא את ליבי אמרתי לי, אדם גדול הוא מעולה משאר חבריו. אמרתי לה, פקיד הוא, מה תפקידו? אמרה, לבלר הוא בבית המחוקקים. אמרתי לה, תמה אני עלייך דינה, שפקיד קטן, לבלר, לקח את ליבך עד כדי כך, ולא עוד אלא שהניחך, משמע שלא היה ראוי לך מתחילתו. השפילה עיניה ושתקה. מכאן ואילך לא הזכרתי לה מעשה הראשונים, כשם שלא הזכרתי לה מה סמלה לבשה אתמול. ואם נזכרתי, העברתי הדבר מליבי עד שנכנסנו לחופה. טוב, אז הוא מגלה את הסוד הגדול, כן? כן. דבר היה לי עם אחר, כן. היא אומרת. ומה את קוראת בתגובה שלו על הדבר הזה?
אני חושבת שהדבר בעבר לקושי ושהוא החליט שהוא צריך לגלות משהו, הוא גילה את התגלית הגדולה, מה שיפריע לו שוב זה משהו מאוד חיצוני. אם הוא היה איזה פרופסור, או אם הוא היה רופא גדול, ההתייחסות אולי הייתה אחרת. זה לבלר, משהו פשוט. משהו שמאוד מתחבר לפשטות שלו, למקום שהוא בא ממנו.
כן.
כמובן זה יושב על איזה רגשי נחיתות, שהם מאוד גדולים, שיש לו גם עם עצמו וגם מולה, כי הוא מצפה ממנה להיות יותר, להיות המוצלחת, והעמידים, העשירים. אז אני חושבת שככה זה מתחיל, הקושי והקנאה שהייתה שם גם קודם, ואני רוצה להגיד שהיא לא התחילה גם ברגע הזה שהיא גילתה לו את זה, זה משהו שכמובן היה, ישב קודם.
כן.
הקנאה הזאת.
כן.
פשוט היא מצאה את האובייקט. אני חושבת שיש כאן קנאה שהייתה כללית, שהוא לא ידע לתת לה את השם, וברגע שהקנאה מצאה אובייקט, זה כבר הפך לאובססיה.
אוקיי. שזה תכף, תכף אנחנו נראה.
כן.
זה כאילו באיזשהו מקום משליך על עצמו, נכון? הוא אומר, יש לי דינה הזאת, שאני אוהב אותה יותר מכל דבר, אבל למה אני אוהב אותה? הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא, כמו שאמרת, הוא אוהב אותה בגלל הדברים החיצוניים, נכון? בגלל הצבע העיניים, ובגלל המעמד שלה, ובגלל העושר של המשפחה שלה. ועכשיו פתאום, כאילו, המעמד שלה ירד, נכון? כי מישהו אחר אמר לה לא, והמישהו הזה זה בכלל איזה פקיד זוטר, כמו שאת אומרת, איזה לבלר, כן? אז זה משליך עליו, נכון? זה בעצם, אני לוקח פה איזה מין סקט פיקי כזה למישהו שבכלל, למישהו שבכלל הסכימה לצאת עם איזה פקיד עלוב. אז מה זה אומר עליי, נכון? אולי אני חוזר להיות בן פחח, במקום להיות איזה רופא גדול בווינה בבית חולים. עד שנכנסנו לחופה, הוא אומר, ובאמת הפרק הבא מדבר על החתונה שלהם, חתונה ממש עלובה, אין לנו זמן לקרוא את כל, את הכל, אבל אני כן רוצה לקרוא רק את הסוף, את את המקטע האחרון של של החתונה שלהם. בתוך שאני עומד תחת החופה, נזכרתי מעשה באדם אחד, שקפתה אותו אהובתו שיסענה לו לאישה. הלך וכינס כל מאהביה שקלקלה עמהם קודם חופתה, כדי להזכיר לחרפתה וכדי להתנקם מעצמו שהסכים לשאת אישה זו. כמה מכוער אותו האיש וכמה מכוער אותו מעשה. אבל אני, חביב היה עליי אותו אדם ואותו מעשה יפה היה בעיניי. וכשעמד הרב וקרא את הכתובה, נסתכלתי בשושבינים וציירתי לי איך הייתה אותה אישה באותה שעה, ואיך היו חבריה. וכן קודם לכן, בשעה שאשתי הושיטה אצבעה לקראת טבעת הקידושין, ואמרתי לה, הרי את מקודשת לי, ידעתי מעצמי אותו האיש מה היה באותה שעה. טוב, קטע די נוראי, נכון? הוא עומד שם מתחת לחופה, מדמיין איזה סיפור שהוא שמע בכלל על איזה מישהו אחר שהזמין את כל המאהבים של אשתו.
של קלתו.
של קלתו. והוא אומר, וזה מדהים, הוא אומר, באותו משפט, הוא אומר, כמה מכוער אותו האיש וכמה מכוער אותו מעשה, אבל אני, חביב היה עליי אותו אדם ואותו מעשה יפה היה בעיניי. איך מסבירים סתירה כזאת?
כאן אנחנו באמת יכולים לראות שמתחיל איזשהו פער בין המודעות שלו למחשבות ולמעשים לבין ההתנהגות.
אוקיי. כלומר, הבן אדם מודע לחלוטין שהוא עושה דברים שאפילו לפי מערכת הערכים שלו, לא של החברה, נכון? הם מעשים שליליים.
כן. הם מעשים חריגים, הם מעשים לא נאותים.
כן.
ועדיין הוא לא מצליח לעצור את עצמו מלהתנהג. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות כאן, בהרבה מקרים בחדר הטיפולים, שזה שיש לך מודעות, זה לא מספיק כדי לעזור לך לעצור את ההתנהגות.
אוקיי.
שיש פער בין המודעות להתנהגות.
אוקיי.
אני חושבת שאפשר לראות אצלו, ככל שהסיפור מתקדם, שהפערים הולכים וגדלים.
אוקיי. ואז אני תמיד חשבתי בנאיביות כנראה, שמה שמטפל עושה זה לנסות להבחן משהו, ואז להחצין את זה חזרה למטופל, ולהגיד לו, תראה, א' קורא, א' ב' ג', בוא תתקן. ואת אומרת, זה לא...
לא היה לנו עבודה אם זה היה ככה.
אוקיי.
אבל מעבר לזה, נפש האדם מאוד מאוד סבוכה. ואנחנו הרבה פעמים רואים שהיכולת לשנות את הדברים באה בשלבים הרבה יותר מאוחרים, הרבה יותר איטית, מהיכולת שלנו להבין אותה מנטלית.
הבנתי.
להבין, לא מנטלית, קוגניטיבית.
קוגניטיבית.
כן.
אז הם מתחתנים. חתונה באמת עלובה כזאת, כמעט מבחירה, ומחשבות מאוד לא סימפתיות שם, אבל נראה, אולי...
יכול להיות שמה שאפשר לראות באמת, שוב, בגלל שהוא מתאר את הסיפור, אנחנו שומעים את זה ממנו, יכול להיות שזה לא היה בדיוק ככה.
כן.
יכול להיות שבתיאור של החתונה יש גם איזשהו בילדאפ שהוא עושה למה שקורה אחר כך.
אוקיי,
זאת אומרת, הוא אולי רוצה להגיד, משהו יתקלקל מראשיתו.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. מחזיר אותנו למספר הלא אמין בעצם, לפרשנות. אז הם מתחתנים ואז הם כאילו יוצאים לירח דבש. תיאור מאוד יפה שם של עגנון, של איך עושים את זה, ככה הם יוצאים מחוץ לעיר ומגיעים לאיזה פונדק ו... וזה ליל הכלולות שלהם, כן? ועגנון נכנס די הרבה לפרטים של מה קורה בליל הכלולות. היא פושטת את הסמלה וכן הלאה, והיא קוראת שם איזשהו הספרון הקתולי הזה ששמים תמיד, ששמים במלונות. ועכשיו מגיע האקשן, כן? הוא אומר, נטלתי את סנטרה בידי ואמרתי לה, כבר בא אדונייך ואין הצריכה לחכות, ונתתי פי על פיה. הגביה עיניה מתוך הגמימות והניחה את הקונטרס מידיה, נטלתי אותה בזרועותיי והשכבתי על מיטתה והורדתי את פתילת המנורה. הפרחים נתנו ריח ודממה מתוקה הקיפה אותי. נשמע פתאום כל רגליו של אדם בחדר סמוך לחדרנו. העברתי את הכל מלפניי ולא שמתי את ליבי עליו, שהרי מה אכפת לי אם יש שם אדם, אם אין שם אדם, אני איני מכיר אותו והוא אינו מכיר אותנו. ואילו היה מכיר אותנו, הרי נכנסנו לחופה ואנו נשואים כדת. חיבקתי את אשתי באהבה יתרה ושמחתי עליה עד לאחת וידעתי שכולה שלי. אם שהיא נתונה בזרועותיי, זקפתי את אוזניי לשמוע אם לא פסק כל פעמותיו של אותו אדם ושמעתי שהוא מהלך ואינו פוסק. העבירו אותי פסיעותיו על דעתי ועלתה מחשבה על ליבי שזהו אותו לבלר שאשתי הכרתו קודם חופתה. נזדעזע ליבי ונשכתי את שפתיי שלא הוציא דבר מגונה מפי. הרגישה אשתי ושאלה, מה לך ידידי? עניתי ואמרתי לה, לא כלום, לא כלום. אמרה היא, רואה אני שליבך דחוק. עניתי, כבר אמרתי לך. אמרה היא, אם כן טעיתי. נטרפה דעתי ואמרתי לה, לא טעית. אמרה היא, ומה הוא? אמרתי לה, געתה בבחייה. אמרתי לה על שום מעט בוכה. הבליה דימותיה ואמרה, פתח את הדלת ואת החלונות והודה את כל העולם את תואבותיי. בושתי מדבריי ופייסטיה, נתפייסה והשלימה עימי. טוב, סצנה המטורפת, נכון? הבן כן. אדם בליל הכלולות, סוף סוף אפשר להגיד, כן? ופתאום איזה כל צעדים מעבר לקיר, כאילו הדבר הכי טריוויאלי בעולם, ומעיף לו את המחשבות ישר לאותו לבלר וככה. מה זה? מה אנחנו רואים פה?
אנחנו רואים בעצם את ההתחלה של איזושהי חשיבה אובססיבית. חשיבה אובססיבית זה בעצם איזושהי חשיבה שאתה מנסה דרכה לתקן חרדות.
אוקיי.
אם אנחנו רואים מה זה OCD, שככה זה משהו שמאוד פופולרי לדבר על, יש לי את ה-OCD, זה בעצם התנהגות קומפולסיבית אובססיבית, שהקומפולסיב זה לחזור איזושהי חזרתיות.
אוקיי.
והאובססיה זה גם, אתה כך מנסה לתקן דרך ה... דרך מעשה או דרך מחשבות, איזה שהם חרדות.
Okay.
אנחנו באמת יכולים לראות כאן איך החרדות פשוט עולות, שאותם הוא לא משתף, הוא בעצם משתף אותנו בהתנהגות. אבל כנראה שעלו חרדות, ודרך ההתנהגות הזאת מנסה להפחית את החרדות.
אוקיי, okay, אוקיי.
Okay. מה היה, האם באמת היה לה קשר עם מישהו אחר, זה ליל הכלולות, זה... כנראה, אנחנו יודעים שזה ערב מאוד מיוחד, ויש בו משהו שיש בו הרבה חרדה.
כן.
Okay. הוא מפחד, האם בעצם... היה לה משהו, האם היה לה מישהו, האם עדיין היא בקשר עם אותו בחור. והחרדות האלה הולכות ומתבטאות באמת בהתנהגות האובססיבית, בחשיבה האובססיבית.
מדהים. יכול להיות שהוא חרד בכלל, הרי הוא כל הזמן מדבר על, על הפער במעמדות ביניהם, נכון? הוא בן פחח, אם היא משפחה עשירה. היא בלונדינית, הוא לא יודע בדיוק מה הוא. הוא מדבר על הפערים האלה, ואולי זה גם איזשהו מקור לחרדה. לא רק חרדות הביצוע של כן. הלילה הראשון, אלא כן. גם בכלל איזו חרדה כזאת קיומית בעצם, של האם בכלל, למה הייתי, נכון? והאם אני בכלל ראוי למעמד הזה.
כן.
ומה שאת אומרת זה שהאובססיה הזאת מהווה בשבילו איזה מין, איזה דרך בשבילו לטפל בחרדה הזאת,
כן.
או... To deal with it.
כן, בעצם ההתנהגות הזאת, המטרה שלה היא להפחית את החרדה. באופן זה פרדוקסלי, כי זה רק מעצים אחר כך. אבל לפחות בשלבים הראשונים, המחשבות האלה אמורות להפחית קצת את החרדה, ולהשקיט את, את הרעש הפנימי.
טוב, זה די מדהים, נכון? אתה רואה התנהגות כזאת ואתה אומר, מה, כאילו, מי מתנהג ככה? ואת אומרת, מתנהגים ככה. זה לגמרי,
כן.
את רואה את זה. על האובססיה, כן, אז הפסקה הבאה אומרת ככה, מכאן ואילך לא זז אותו אדם מעיניי, בפני אשתי ושלא בפני אשתי. אם ישבתי עם עצמי, הגיתי בו, ואם שחתי אימה, הזכרתי אותו, ואם ראיתי פרח, נזכרתי בשושנים אדומות, שזה מה ששמו להם בחדר שם, ומיד הביא לו קונוטציה אליו, לאותו בן אדם סתם, בלי סיבה, כן? ואם ראיתי פרח, נזכרתי בשושנים אדומות, ואם ראיתי שושנה אדומה, נזכרתי בו. שמה מאותו מין רגיל היה זה לתת לאשתי, ומטעם זה לא הריחה בשושנים בלילה הראשון, מפני שנתביישה להריח בפני בעלה, במין פרחים שמאהבה היה מביא לה. הייתה בוכה, הייתי מפייסה, אבל מתוך נשיקת פיוסין, שמעתי בת קול שנשיקה אחרת שנשק לאחר. אנשים משכילים אנו, בני אדם מודרניים, מבקשי חופש לנו ולכל באי עולם, ולמעשה גרועים אנו מכל מחזיקי נושנות. הוא אומר, הוא מעיד על עצמו, נכון? הרי פה זה תיאור ממש של אובססיה, נכון?
כן. וככל שהאובססיה מתקדמת ותתקדם בסיפור, אנחנו רואים שזה מתרחק כבר מהמקור של זה. והיא עומדת כבר בפני עצמה. באיזשהו מקום, ה-OCD כבר עומד בפני עצמו, והוא כבר שכח מאיפה הוא התחיל.
טוב, זה די מדהים באמת. כל דבר שם פשוט מזכיר לו איזה מין סיפור שהוא בכלל בנה, ואין לו שום... איפה הבאת את השושנים, את הריח של... והוא בנה לעצמו איזה עולם של פנטזיות, והוא כל הזמן חוזר אליו, נכון?
כן.
ממש כל הזמן חוזר אליו.
איזושהי חשיבה שהיא באמת חשיבה מגית, שככל שהסיפור מתפתח, זה הולך ומתרחק מהמציאות, וגדל וגדל בתוך עולמו הפנימי.
אוקיי. וזה את אומרת חלק מהתבנית, נכון? זאת אומרת, כן. אם היית צריכה לשים שם, את אומרת OCD, ככה נכנס כאן יפה.
כן.
אם תרדנה בליל דמעותייך, שמחתי לך אבעיר כצרור תבן. אם תרחפנה מקור עצמותייך, אחסך ואשכב על אבן. אם תאמרי אל מחול לרדת, על אחרון מטרה ינגן לך. אם תחסר לך מתנת הולדת, את חיי ומותי אתן לך. ואם לחם טובי או יין, מן הבית אצא כפוף שכם, ואמכור את עיני השתיים, ואביא לך גם יין, גם לחם. אך אם פעם תהי צוחקת בלעדיי, במסיבת מראייך, תעבור קנאתי שותקת, ותשרוף את ביתך עלייך.
מדלג טיפ-טיפה, אני רוצה רק להראות איך זה משפיע קצת עליה, כל הסיפור הזה, כן? הוא אומר, מתוך צער שציירתי את אשתי, היא חלתה. והוא יודע את זה בעצמו, שההתנהגות שלו מביאה עליה מחלות. מתוך צער שציירתי את אשתי, היא חלתה. ריפאתי אותה בסממנים, כלומר בתרופות, ומחצתי את ליבה בדברים. תראי את ה... מרפא אותה ומוחצת ליבה. אמרתי לה, כל התחלואים לא באו עלייך, אלא על ידיו של זה שכיפח את חייך. עכשיו הוא מקלקל עם נשים אחרות, ולי הניח אישה חולנית לטפל בה. 1,000 חרטות נתחרטתי על כל דיבור ודיבור, ו-1,000 פעמים חזרתי עליהם.
יש פה שני דברים, גם אנחנו רואים את ההמשך של החשיבה, וגם זה שהוא לא לוקח אחריות. על החשיבה הזאת. אמרנו, גם אם הוא מבין והוא מודע, הוא עדיין ממשיך לעשות ולא לקחת אחריות. וזה משהו חשוב שאנחנו נזכור אותו לסוף. Okay. למשפטי סיום.
אוקיי, אוקיי.
שיש פה התפתחות אחר כך.
אבל את אומרת, אבל זה מה שרואים. זאת אומרת, ברמה מסוימת הוא מודע לזה שההתנהגות שלו היא בעצם מקור הרע.
כן.
אבל ברמה אחרת, את אומרת, הוא לא לוקח אחריות על זה, ואומר, גם אם אני מתנהג ככה, גם אם אני גורם נזקים, זה בכלל בגלל איזה אירוע חיצוני.
מישהו מחוץ לי.
מישהו מחוץ לי.
כן. שהוא השם.
ראש אופוזיציה מסוים במדינה במזרח התיכון.
איראן?
דומה. בדרך. בדרך. אני מדלג עוד קדימה, היחסים ביניהם מאוד גרועים, ברמה שהיא כבר מעלה בעצם את האפשרות של גט, אבל זה עוד לא מגיע לשם, ויש כאן איזה מין תנועת מטוטלת כזאת, כן, של מאוד רע, ואז יש איזה מין משבר, ואז הוא מנסה לחזור, והוא מתאר איזו תקופה טובה, ועוד פעם זה מידרדר כנראה די מהר.
אני חושבת שזה שהיא ביקשה את הגט בפעם הראשונה, והוא היה מאוד מופתע.
כן.
אפשר לראות פה שוב בעצם את הפערים בין איך שאני מתנהג לבין מה שאני חושב שהעולם החיצון רואה, או מה שהוא חווה דרכי.
זאת אומרת, את אומרת, הוא אומר, אני מודע לזה שזה רע, אבל כאילו לא עבר לי בראש שזה עד כדי כך גרוע.
כן. שזה הכל פנימי. זאת אומרת, יש איזו מין חוויה כזאת שכל מה שקורה, זה קורה לי בפנים, פתאום הוא מבין שהיא חיה את זה וחווה את זה גם.
כן.
זה מאוד הפתיע אותו שהיא גם סובלת.
כן.
כי הוא סובל.
כן.
הוא סובל מהחרדות ומהקשיים ואיך שזה מתבטא. פתאום הוא מבין שגם הסביבה סובלת.
תראי, וזה מביא אותו לאיזשהו משבר. והוא מתאר. כיוון שבאתי לכלל דעה זו, הוכחתי את עצמי על כל יום ויום שציירתי. וקיבלתי עליי להיטיב עם אשתי. אני מנסה לתקן.
כן.
אותם הימים נבראתי בריאה חדשה, והתחלתי מרגיש התעוררות אהבה כביום שהכרתיה. וכבר הייתי סבור שהכל כחפץ האדם הוא רצונו. רוצה, מכניס כעס ואיבה וקנאה בליבו. רוצה, עושים שלום עם הכל. אם כן, מה מקום לעורר כעס ולגום רע לעצמנו, ולא יכולים אנו להיטיב לנו ולשמוח, עד שבא מעשה לידיי וחזר הדבר ליושנו. כלומר, כשהוא בפאזה חיובית, אז א', יש לו איסורי מצפון, וב', הוא גם אומר, רגע, אני יכול להיות בשליטה על הדבר הזה. נכון? ככה זה מה שהוא מספר לעצמו. וכמו שאני יכול לעשות הכל רע, אני יכול לעשות הכל טוב, אז בוא אני אעשה הכל טוב. הוא בשליטה?
זהו, אני חושבת שזה חשוב לסמן את זה גם, כי אנחנו נראה בהמשך שאין לו שליטה, יש לו איזו מין תחושה מגלומנית כזאת, שזה מאוד תלוי בי.
כן.
נכון, ושהכל יהיה בסדר. אנחנו יודעים אחר כך שזה מתפתח והבחורה...
הרופא וגרושתו, כן.
וגרושתו. אנחנו יודעים שהיא לא נשארת תחת חסותו, אבל כן. יש איזושהי תחושה מגלומנית, כן. שהכל תלוי בי.
כן. מזכיר קצת את האלכוהוליסטים האלה שאומרים, אני יכול להפסיק בכל
כל יום. כל
יום,
לגמרי. כל יום אני בוחר.
אני בוחר.
טוב. אנחנו יודעים שאין בחירה, בעיקר בהתנהגות שלו, אין בחירה.
אין בחירה.
אבל יש המון המון רצון לבחירה.
הבנתי. אוקיי. אז הוא אומר, אני מנסה לעשות טוב, ואז בא מעשה לידיי, וחזר הדבר ליושנו, שוב פעם, כאילו, קרה משהו, כאילו, לא בגללי, קרה משהו. בוא נראה מה קרה. מה היה המעשה, שהוא מדבר עליו, זה הפרק הבא. פעם אחת הביאו חולה לבית החולים. בדקטיב ומסרטיב לאחיות שירחצו וישכיבו על המיטה. בערב נכנסתי לבקר את החולים, הגעתי אצל מיטתו וראיתי על הטבלה למעלה מראשו את שמו וידעתי מי הוא. אני חוסך לנו, מי הוא זה הוא. זה המאהב הזה.
לכאורה
מאהב. לכאורה מאהב. אותו אחד אבל שהיה משהו, כן? ופה... אתה אומר, גם אם בן אדם לא רציונלי, אבל אתה אומר, הוא מקור הרע, נכון? אז בוא, לא יודע, במחשבה הנאיבית שלי, בוא נגרום לו רע. והוא עושה הפוך. את קראת לזה אובססיה, ה-OCD, הוא רק רוצה להיות לידו כל הזמן, ורק רוצה, ומעריך לו את השירות בבית החולים, ונותן לו את הטיפול הכי טוב, רק כדי שהבן אדם יישאר שם עוד ועוד יותר מהצור. למה? מה זה הסיפור הזה?
אני חושבת שדרך הקרבה הוא מנסה להבין גם משהו על עצמו.
אוקיי.
פחות מאשר עליו, הוא מקרב אותו, והוא מנסה כל הזמן להבין משהו, מה המניעים שלו, מה גרם לו לעשות את מה שהוא עושה.
אוקיי.
ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהוא כנראה נותר ללא תשובה.
כן, כן.
כי באמת זה משהו פנימי, הוא כל הזמן חושב שהכל זה חיצוני לו. והוא דרך הלבלר הזה מבין שזה כנראה אין תשובה, הוא לא מקבל את התשובה.
אז את אומרת, הוא מנסה לקרב אותו, כי את אומרת, דרך זה הוא אומר, אולי ככה אני ארפא, אולי ככה אני אבין, ואת אומרת, וכל זה לא...
האובססיה הזאת היא תסתיים, זה ייגמר, יקרה משהו ו...
כן, כן. אז את יודעת, מה שקורה שם בסוף, בסוף הבן אדם עברי, כן? הוא צריך לעזוב את בית החולים, לא משנה כמה הוא מנסה לעקוב אותו, הוא צריך לעזוב, והוא הולך... וכאן הוא מתאר מה קורה לרופא מיד כשהאיש הזה הולך, ואת יודעת, אני עכשיו חושב על מה שאת אומרת, אולי ברגע הזה הוא מבין שלא יהיה לו ריפוי.
מזור.
כן. אחר שעה קטנה חזרתי לעבודתי וראשי וליבי אין עימי. עליתי ללשכת הרופאים וביקשתי לחבר שימלא את מקומי. אמרתי לו שנקראתי לבית המשפט להעיד עדותי בעניין פושע אחד ואין הדבר סובל דיחוי. באה אחות ושאלה אותי אם להזמין לי טקסי, עניתי ודאי אחות ודאי, עד שהלכה ללשכת הטלפון, יצאתי מבית החולים כמי שנטרפה דעתו. בדרך עברתי על בית שחר וביקשתי להיכנס ולהטביע צערי במשקה, כמו שמראי נפש רגילים לומר. נתיישבה דעתי קצת ואמרתי, כל הצרות באו ובאות ויוצאות, ואף צרתי עתידה שתעבור. אבל דעתי לא נתיישבה אלא לשעה קלה, ולא נתיישבה אלא כדי לחזור לסורה. התחלתי מטייל והולך. אחר שעה ושתי שעות עמדתי וראיתי שהקפתי את עצמי וסיבבתי במקום אחד. זאת אומרת, קורה לו פה משבר כשהאיש הזה הולך.
זה ההתמוטטות. כן. זה בעצם ההבנה שהדברים הם לא חיצוניים, אלא פנימיים. לא יודעת אם זה הבנה, אבל לפחות הוא מתנהג כמו בן אדם שמבין שהוא לא קיבל את התשובה.
ואולי הוא גם לא יקבל.
הוא לא יקבל.
הוא בורח מבית החולים כמו איש שנטרפה דעתו, מעיד על עצמו, שוקל להיכנס לבית שחר ולהשתקר, בסוף מחליט את זה, לא לעשות, אבל הולך ומטייל כמו איזה הזוי בעיר. כן. ומסתובב שם שעות בעיר. כן, יכול להיות שהוא באמת מבין שאין יציאה טובה מהאוטוסטרדה הזאת שהוא נמצא בה.
כן.
עגנון מכניס חלומות בכל מיני מקומות בסיפורים שלו, נכון?
אני חושבת שהוא הכניס את החלום הזה, ודווקא יש פה איזה משהו, הוא בוחר גם לשתף אותה בחלום.
כן.
שיש כאן איזה אקט שהוא דווקא מנסה להבין, אולי גם דרך דרכה, משהו על החלום שהוא לא הבין בעצמו.
אולי נתאר את החלום שנייה. לילה אחד בא אצלי אותו אדם בחלום, ופניו חולניים קצת, וקצת סימפטיים. נתביישתי ממנו שאני חושב עליו רעות, וקיבלתי עליי להעביר כעסי ממנו. הרכין עצמו ואמר, מה אתה רוצה ממני? וכי בשביל שהיא נסתני, אתה מבקש רעתי.
איזה מין משפט סתום. וכי בשביל שהיא נסתני, אתה מבקש את רעתי. הרבה מאמרים נכתבו כדי לפרש את המשפט הזה, אבל ברמה הכי בסיסית, המשפט הזה, בחלום, מאמת את הרופא עם התת מודע שלו, שבו הוא, הרופא, הוא השחקן הרע במשולש הזה. הוא זה שבמרכאות או לא במרכאות, אונס את הלבלר, והוא זה שמבקש את רעתו של הלבלר.
זהו, זה החלום. האיש מגיע אליו, הפנים שלו לא ברורות, אומר, קצת חולניים וקצת סימפטיים, כאילו משהו לא לגמרי ברור. ואני חושב שפה הוא לוקח כן על עצמו איזושהי אחריות, נכון? הוא אומר, אני התביישתי ממנו, וגם הוא בא אליי בטענות בעצם, ואומר את המשפט הסתום הזה, וכי בשביל שהיא נסתני אתה מבקש רעתי. יש איזו תובנה מהחלום הזה לגבי הרופא שלנו?
אני חושבת שבכלל חלומות בדרך כלל קורים כשיש קשר.
אוקיי.
זה צריך לבוא סביב אינטראקציות.
אוקיי.
אז יכול להיות שסביב גם האינטראקציה שלו עם הלבלר שלנו, וההתמוטטות שקרתה כשהוא עזב, זה מה שיכל ליצור את החלום אחר כך. כי יש איזה קונפליקט, זה בא סביב איזה קונפליקט. ודרך החלום הוא מנסה לפתור את הקונפליקט. מי הטוב ומי הרע, מי זה הבחור, בעיקר, אני חושבת שהם לא מזכירים את דינה, אבל אנחנו יודעים ש... כל האינטראקציה ביניהם קשורה לקשר איתה.
מה שבעיניי כאילו כאן מאוד מאוד מעניין זה שלפחות בחלום הוא כאילו כן מצליח לשים את האצבע ואומר אני האשם כאן. לא אותה גורם חיצוני, כן. אלא אני האשם, אני מתבייש ממנו גם, וגם הוא אומר לי היא נסתני פועל מאוד קשה, כן. נכון? מכניס אותנו לקונוטציות מהתנך, קוראים לה דינה, יש את האונס של דינה בספר בראשית, אבל בכל מקרה, אומר, אני כאן עושה משהו מאוד רע, אני אונס את הדמות החיצונית הזאת, אולי אונס כן. אותה להכניס רע לכל היחסים שלנו, אבל אני עושה כאן את הדבר הרע.
כן, אבל שוב, זה לא בא מתוך איזו תובנה שהוא קם בבוקר, הוא לא חלם את זה.
הוא חלם את זה.
חשוב להבין שזה תהליך אולי, אבל עדיין זה מתוך חלום, זה כן. לא, עדיין לא אני.
כן.
זה
כן.
לא, זה אותם חוץ ממני.
כן. שזה אתם, הרבה פעמים יש לכם פרקטיקה לכם, כאילו אני אומר למטפלים ולפסיכואנליטיקאים, נכון? של אתה יודע דברים, אתה פוחד, או שאתה לא מצליח להסביר אותם לעצמך, אבל אתה את המודע שלך כן יודע.
כן.
ומנסה אולי להציף לך איזה תובנות, נכון? דרך חלומות למשל.
כן.
כן. אז זה סוג של דוגמה.
סוג של דוגמה של כנראה הנפש שלו גם מתחבטת בכל, כמו שאמרנו, הפערים האלה בין ההתנהגות לחשיבה. אז הרבה פעמים החלומות מבטאים את המלחמה.
את המתח הזה.
כן.
אוקיי.
ומעניין שהוא בחר לשתף אותה.
יפה, זה עכשיו אז אנחנו... זהו, אז אנחנו, אז בואי באמת, שזה באמת משונה, נכון? אבל
כן.
הוא אומר, הם יושבים, אוכלים משהו או משהו כזה, והוא אומר, אין דרכי לספר חלומות, אבל פתאום הוא אומר, אמרתי לה, חלום חלמתי. וכשאמרתי כן, חרד ליבי פתאום. הוא מבין את המשמעות. ישבה אשתי ותלתה עיניה בפניי. עמדתי וסיפרתי לה את חלומי. נזדעזעו כתפיה וגופה התחיל מרתט. פשטה את זרועותיה פתאום ולפפה את צווארי וחיבקה אותי ואף אני חיבקתי אותה וכך עמדנו חבוקים מתוך אהבה וחיבה ורחמים. וכל אותה שעה לא זז אותו אדם מעיניי ושמעתיו מדבר וכי בשביל שינסתני אתה מבקש רעתי. חוזר עוד פעם על המשפט הזה שהיה בחלום. סילקתי את זרועותיה של אשתי מצווארי, ועצבות יתרה באה בליבי. עליתי על מיטתי וחשבתי על כל דבר ועניין בשקט ובנחת עד שנתנמנמתי וישנתי. למחרת עמדנו מן המיטה וסעדנו כאחד את סעודת הבוקר. הצצתי על אשתי וראיתי שפניה כתמול שלשום. הודיתי לה בליבי על שאינה באה אליי בתרעומת בשביל אמש. אותה שעה נזכרו לפניי כל צרות ואיסורים שהבאתי עליה מיום שנישאה לי, שבכל עת ובכל שעה הייתי שופך דמיה ועולבה ומעליבה והייתה מקבלת הכל בשתיקה. נתמלא ליבי אהבה וחיבה לעלובת נפש זו שמעונה בידיי כל כך, וקיבלתי עליי להניח לה ולהיטיב עמה. וכך עשיתי יום ושני ימים ושלושה ימים. שוב אנחנו רואים את התנועת מטוטלת הזאת, ואנחנו מבינים שהחלום הזה זה עוד פעם סוג של משבר, נכון? וזה שהוא מספר לה אותו זה סוג של משבר,
כן.
ואז עוד פעם הוא חוזר כאילו למקום.
ניסיון לתיקון.
ניסיון לתיקון.
אני חושבת גם זה שהוא מספר לה את החלום, ואחר כך, הימים אחרי, זה הניסיון שלו לתיקון.
כן, כן, כן. ומההיכרות שלך, תבניות כאלה מצליחים לתקן?
מאוד, זה אפשרי, אבל זה מאוד מאוד מורכב. ואנחנו... אולי נראה בסוף, נחזור לזה בסוף, ונראה המשפטים האחרונים שהם בעצם משפטי התקווה. זאת אומרת, כן יש איזה... זה מתפתח לתוך איזה משהו שיכול להיות בו תקווה.
גלית, יש כאן במשברים הסופיים האלה שעוברים ביניהם, יש פה איזה קטע שלא לגמרי הבנתי למה עגנון הכניס אותו. אני רוצה שנייה להקריא אותו ותראה אם את מצליחה להבין מה הסיפור כאן. הוא אומר ככה, בתוך אותם הימים, זה הימים האלה המאוד רעים, כן? בתוך אותם הימים חל יום אירוסין שלנו. אמרתי לה, נעשה לנו יום טוב וניסע למקום שנסענו בראשונה. אמרה, אי אפשר. למה? מפני שעליה ללכת למקום אחר. אמרתי לה, ברשותך, להיכן את הולכת? אמרה, חולה אחת יש לי שאני מטפלת בה. אמרתי לה, מה זה פתאום? אמרה, לא כל מה שאדם עושה פתאום. זה כמה... באתי לידי דעת שאני צריכה לעבוד ולעשות. אמרתי לה, וכי לא די לך שאני עובד ועושה? אמרה לי, לשעבר די היה לי בזה ועכשיו אינו די לי. למה? למה? אם אין אתה יודע מעצמך, אני איני יכולה להסביר לך. אמרתי לה, וכי כל כך עמוק הדבר עד שקשה להסבירו? אמרה, להסביר לא קשה, אבל מסופקני אם תרצה להבין. מה הסיפור כאן? היא פתאום יוצאת... לעבודה.
כן, שזה היה מאוד לא מקובל בווינה בשנים ההם. אני חושבת שאנחנו רואים מדינה עושה גם איזושהי תנועה, מכיוון שאנחנו שומעים עליה רק דרך המספר שלנו, אנחנו רואים שיש פה איזושהי תנועה. היא בוחרת לצאת בעצם משליטה שלו, כמו שאמרנו, איזו שליטה מגית כזו, יש לו כל הזמן חשיבה שהוא שולט, אם היא תהיה שמחה, אם היא תהיה עצובה, פתאום אנחנו רואים שהיא יוצאת מהשליטה והיא בוחרת לעשות דברים מחוץ לו.
כן.
וזה בעיניי ההתחלה גם של איזושהי הבנה שלו שהדברים לא רק בשליטתו, ושכל האובססיה והחשיבה הזאת לא עובד. אם אמרנו שהאובססיה תפקידה להפחית חרדה, הוא מבין שזה כבר לא עובד.
שזה לא עובד.
שזה התחלה של איזושהי הבנה.
הבנתי. שהיא בעצם לא תישאר תחת השליטה המלאה שלו, שאין לו שליטה מלאה בכל מה שקורה לה, ויש לה אישיות עצמאית ורצון עצמאי.
כן.
ואת אומרת, תתמודד עם החרדות שלך בדרך אחרת, ולא דרך האובססיה הזאת.
כן. ודווקא זה חלק מההתחלה של תיקון, וגם, כמו שנגיד בסוף, איזושהי תקווה.
כן, אוקיי. אבל זה תקווה אולי לריפוי, אבל לא לניסויים שלהם.
לא. לפעמים גירושים זה גם פתרון. לא תמיד דווקא זה סוף. זה סוף. שאת שאפשר לראות גם כאן, שזה איזושהי התחלה.
אז אנחנו במטוטלת, במקום שבו הוא מנסה איכשהו כן לתקן, או הוא מניח לה קצת, אבל אנחנו כבר מבינים את מהלך העניינים. זה מהר מאוד חוזר, ועכשיו כשזה חוזר, זה חוזר למקום איום ונורא. קצת אפילו אלימות, טיפה, הוא חושב שהיא כמעט עומדת להידבר. זה ברור שזה משבר, וזה המשבר הסופי.
כן.
ואנחנו מגיעים לסוף הסיפור. אחרי המשבר הזה, הוא, אפילו הוא אומר, אוקיי, מכאן אי אפשר בעצם להמשיך. והוא אומר ככה. אמרתי לי, רוח הוא ועשאנו. עם זו ידעתי שכל תוכלתי תוכלת שו. נזכרתי אותה שעה שדיברתי עם התחילה על גט. ונזכרתי מה שאמרה היא. בין שאני רוצה, בין שאיני רוצה, מרוצה אני לעשות כל מה שאתה מבקש, ובלבד להקל עליך את איסוריך ואפילו על ידי גט. הוא מצטט את מה שהיא אמרה. עכשיו אמרתי, על כורחי, אין לנו תקנה אלא גט. כיוון שעלתה מחשבה זו על ליבי, העמדתי מפניי, כאדם שמעמיד מלפניו דבר קשה. אבל צדקה דינה שאמרה, שעלינו לעשות את שרשום עלינו מלמעלה. לא עברו ימים מרובים עד שראיתי בעיניי ותפסתי בשכלי מה שלא ראיתי תחילה ומה שלא תפסתי תחילה. מיד נתייעצתי בליבי לפתור את דינה. בנים לא היו לנו שחששתי להוליד בנים שהם היו דומים לו. זה אבסורד מוחלט, כן?
זה חשיבה מגית.
כן, ממש. איבד כל קשר למציאות. כן. אז אומר, אוקיי, אז לפחות אין לנו בנים, אז אנחנו יכולים להתגרש. סידרתי את ענייננו ונתתי לה גט פטורין. כך נפטרנו זה מזה, כדרך שנפטרין כלפי חוץ. אבל בליבי ידידי שמור חיוכה שבשפתיה, ואותה התחלת שחורה שבעיניה, כביום שראיתיה בראשונה. פעמים בלילה זוקף אני עצמי ממיטתי, כאותם החולים שטיפלה בהם. הוא מושיט את שתי ידיי וקורא, אחות אחות, בואי אצלי. זה סוף הסיפור. הוא כן. בסוף, אחרי המשבר המאוד גדול הזה, הוא עדיין לא רוצה, אבל הוא מבין איפשהו שאין דרך אחרת, חוץ מגט. וכמו שאמרת, יש פה חשיבה מגית, כן? איזה אבסורד שהוא לא רצה שיהיו להם ילדים, מחשש שהילדים יהיו דומים.
דומים.
למאהב. עכשיו, הוא רופא, כן? הוא יודע איך גנטיקה עובדת.
ילדים באים לעולם.
כן. ובכל זאת, זה די מדהים איך בן אדם מגיע לעומקים כאלה.
כן.
אבל פה בסוף, אני חושב, זה מביא אותנו לרמזים שפיזרת לנו בדרך,
כן. נכון? דווקא דרך חביב את המשפט האחרון, יש תקווה.
אני רוצה להקריא אותו שוב. פעמים בלילה, זוקף אני עצמי ממיטתי, כאותם החולים שטיפלה בהם, ומושיט את שתי ידיי וקורא, אחות אחות בואי אצלי.
כן, אנחנו יכולים לראות פה גם את הצער, וגם את הקושי, אבל גם אני שומעת הרבה לקיחת אחריות. סוף סוף, הוא כבר לא מפיל את האחריות לא על דינה ולא על הלבלר, אלא הוא מתחיל לקחת אחריות על עצמו. ואני יכולה להגיד שבעולם הטיפול, אם הוא היה המטופל שלי, הייתי אומרת, או, עכשיו אפשר להתחיל לעבוד.
אוקיי.
כי יש כאן באמת איזה משהו שאומר, כבר זה אני, זה כבר פנימה.
Okay.
זה לא כמו שאמרנו, מחוץ לי, אלא זה בתוכי.
אוקיי, okay, אוקיי.
Okay. ואני שומעת גם שהוא אומר, אחות אחות בו אליי, אמא אמא בו אליי.
נכון, נכון.
שיש איזושהי כמיהה ורצון לקשר.
זה אותו
לקשר.
משפט שהיה לנו בתחילת,
כן.
בתחילת הסיפור.
כן.
ושם אני רק אזכיר, שם החולים מושיטים ידיהם אל דינה, ואומרים לה, אחות אחות בו אליי. אבל הם אומרים את זה, רגע, היו זוקפים עצמם ממיטותיהם ומושיטים את ידיהם כנגדה כבנים יחידים לקראת אמותיהם. ואת אומרת, האמא כאן היא, מה, היא המרפא?
היא האמא המרפא, היא זו שמבינה, היא זו שיודעת הכל. שם אתה יכול להרגיש מאוד מיוחד. וכשהוא אומר, אחות אחות בוא אליי, באמת הוא אומר משהו שקשור לאמא, משהו ראשוני.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אנחנו יכולים גם להבין בעצם איך זה התחיל, מה הוא חיפש בה מלכתחילה. זה עוזר לנו בהבנה.
אנחנו יודעים, לא מהסיפור הזה, אבל ממה שעוטף אותו, הרי אצל עגנון, הסיפור הקצר הזה לקוח כמו שהוא מתוך אורח נטל אלון. ושם הרופא הזה, כשהוא כבר חזר לעיירה, מספר את זה לידידי, שהוא חצי ידיד חצי מטפל, המספר מאורח נטל אלון. אנחנו יודעים שהוא באמת יתום מאם, והוא בנו של פחח, שגדל עם הפחח לבד. ואיכשהו עלה לגדולה, כן, הוא הצליח כנגד כל הסיכויים לצאת מזה.
שזה מדהים, כי אנחנו יודעים שהיכולת שלך לעבור מרמה חברתית, מאריסטוקרטיה, בתנועה הזאת לא הייתה כל כך תנועתיות. נכון. אי אפשר היה לעשות את זה.
נכון, לא הייתה מה שהיה.
נולדת פחח, תמות פחח.
היום אנחנו קוראים מוביליות חברתית.
כן, בדיוק.
והוא הצליח. גם עבר לעיר הגדולה, והתחתן עם האחות שהייתה הכי מבוקשת, והיא מבת של משפחה, הוא שיחק אותה, בת של משפחה עשירה, הוא שיחק אותה, ובסוף הוא החזיר על עצמו את הכל, נכון? והתגרש ממנה, ועזב את בית החולים, ועזב את וינה, וחזר לעיירה השכוחת אל שבה הוא, ממנה הוא יצא.
מדהים.
והוא נהיה שם רופא של העיקרים, שאין להם מספיק כסף כדי לשלם לרופא טוב. אז הם באים אליו ומשלמים לו מה שנקרא in kind. הם מביאים לו ביצים, ברטר, כן. ביצים וחלב, והוא מטפל בהם. אז הוא עשה פה מעגל שלם.
שאלה אם באמת יש פה איזו השלמה.
תראי, לפי מה שאתה קורא באורח נטל אלון, זה מאוד מעניין, נראה שכן. נראה שכשהוא ירד מכל ההיבריס הזה אולי, וחזר למקום הראשוני שלו, איכשהו מצא את השקט. ובסדר, ועכשיו הוא הרופא הנחות יותר, והוא לא איזה רופא גדול, והוא לא בווינה ולא זה, אבל טוב לו שם, הוא חי לבד, הוא צמחוני, הוא עדיין מתראה עם דינה מדי פעם, היא התחתנה, היא הצליחה לשקם את החיים שלה, הוא עדיין מתראה איתה, ויש לו רגשות מאוד חמים אליה, אבל הוא הגיע לאיזשהו מקום של שקט עם עצמו, שזה אופטימי אולי, נכון?
כן.
אפשר לטפל ב-OCD?
הייתי מאוד רוצה להאמין, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו רק נוכל לנחש, שכל מה שקרה לו וכל ההשלמה הזו, קרתה בזכות הטיפול. שאם באמת הוא, כמו שאמרתי, זו הייתה ההתחלה של התקווה. אנחנו לא יודעים, כמו אצל עגנון, הרבה פעמים הסיפורים נשארים פתוחים, ואתה יכול לדמיין, אז הייתי רוצה לדמיין, שבאמת דרך הטיפול, הוא הגיע לתובנות, ודווקא בסוף חזר למקור. הוא לא ויתר על היותו רופא, אבל הוא כבר לא יצריך להיות הרופא מבינה, שמתהדר בלבושו, מקפיד על לבושו, והוא חזר להיות רופא בעיירה של אבא שלו.
ואולי באמת הדרך לשקט הנפשי שם זה איכשהו היכולת לוותר על כל הסממנים החיצוניים האלה של סטטוס והצלחה, כן. וכל זה, ולהתחבר באמת לעצמך.
למקום האמיתי שלך, כן.
כן, טוב.
אז זה אפשרי גם בטיפול.
כן. טוב. גלית, המון תודה.
תודה, נהניתי מאוד.
היה כיף ממש.
לגמרי.
נפגש בסיפורים הבאים.
אם תרדנה בליל דמעותיי, שמחתי לך אבעיר כצרור תבן, אם תרחפנה מקור עצמותיי, אחסך ואשכב על אבן, אם תרחפנה מקור עצמותייך, אחסך ואשכב על אבן. לא 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 לא, אחסך ואשכב על אבן. אם תומרי אל מחול לרדת על אחרון מיתרה ינגן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי אתן לך la 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 et khayai u moti etela veim lechem tovi oyai min habayit etze kefufshechem ve'em koret enay ashtay ve'avi lach gam yayin gam lechem ve'em koret enay ashtay ve'avi lach gam yayin gam lechem la 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 ואבי לך גם יין גם לחם אך אם פעם תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מרעייך תעבור קנעתי שוטט ותשרוף את ביתך עלייך תעבור קנעתי שוטט ותשרוף את ביתך עלייך la 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 ותשרופת ביתך עלייך ותשרוף את ביתך